אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, מליטי פופ טרשים, דרך תוכניות ריאליטי וסדרות בנטפליקס ועד טרנדים ויראליים. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כאסקט ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והאסקטים השונים. את השידור מפיקה אלכס לויקר, טכנאי השידור תמיר צוברי, טל וניג על הגנום התרבותי, אני אלעד ברנועי. יש לנו היום תוכנית עמוסה מאוד. הראפר ליל נז אקס, הוא עומד במרכז של סערה תקשורתית בימים האחרונים, קליפ חדש ושערורייתי שלו, שבו הוא חוגג עם השטן בגיהנום במפגן של מיניות מאוד בוטה, גורר גל של תגובות נזמות ברשת. זה רגע תרבותי מאוד מסעיר, אפילו מהפכני, ואנחנו נקדיש לו היום חלק גדול מהתוכנית. ננסה להסביר למה הוא כזה רגע מעניין. אנחנו קודם כל נפרק בגנום התרבותי את המקורות להומופוביה בתרבות ההיפ-הופ, איך זה קשור לגבריות, ואחרי זה נדבר על העיסוק שלנו בסטן בתרבות הפופולרית והפחד העצום שלנו ממנו. אנחנו נמשיך לדבר גם על היפ-הופ בהקשר אחר לגמרי, על האלבום החדש של ג'סטין ביבר, שמצטט יותר מפעם אחת את מרטין לותר קינג. הוא מציט ביקורת במה שנראה כמו אובססיה שיש לו עם תרבות שחורה. אנחנו ננסה קצת לרדת לשורשים של זה, להבין מה הוא בדיוק עושה שם. נדבר גם על הסדרה הדוקומנטרית החדשה על דמי לובטו, היא משודרת בימים אלה ביוטיוב, ודרכה ננסה לשאול שאלות בכלל על עתיד הסטרימינג, ואנחנו יוצאים לדרך. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't leave you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, hey, hey. I wanna sell what you're buying. I wanna feel on your ass in Hawaii. I want that jet lag from fucking and flying. Shoot a shot in your mouth while I'm riding. Oh, oh, I mean, a sign of the times every time that I speak. It was mine every week. What a time and incline. God was shining on me. Now I can't leave. And now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't let you listen. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, call me by your name. Call me by your name. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. זה היה השיר המדובר של ליל נז אקס, שכאמור אנחנו נדבר עליו היום בתוכנית לא מעט. אחד הדברים שהופכים את השיר הזה לכל כך מהפכני זה הקליפ שלו. קליפ שמציג מיניות מאוד בוטה, מיניות גברית הומואית, בתוך ז'אנר שידוע כהומופובי באופן מוצר כמעט. השבוע בפינת הגנו התרבותי אנחנו נרד לשורשים של ההומופוביה בתרבות ההיפ-הופ. ננסה להבין את איך הכניסה של ראפריות נשים לזירה עזרה, אם בכלל, ואם משהו השתנה. בואו נתחיל.
הגנום התרבותי.
בשבוע האחרון מפוצץ את הרשת שיר חדש של ראפר ליל נז אקס. הוא נקרא Call Me By Your Name, בהשראת שם הספר והסרט קרא לי בשמך. המילים שלו עוסקות באהבה, סקס, סמים, לא דבר חריג במוזיקת היפ-הופ. אבל מה שהזניק את השיר תוך ימים ספורים לראש כל מצעדי האזנות והפך אותו לאחד הסרטונים הכי נצפים השבוע ביוטיוב, הוא הקליפ שלו. בין גן עדן לגיהנום, עם אין ספור רפרנסים תנכיים, ליל נז אקס עובר בקליפ בין דרג נשי לעירום חלקי, רוקד על עמוד של מועדון חשפנות שמוריד אותו מטה שאולה, ולבסוף גם מעניק לשטן בכבודו ובעצמו ריקוד חק, שזה, אם לא ידעתם, התרגום העברי ללפדנס. כצפוי, הקליפ עורר סערה גדולה שעדיין נמשכת, ויעיד על כך חשבון הטוויטר של ליל נז שעבר למצב מלחמה. רבים מאשימים אותו שהוא יצר קליפ אנטי-נוצרי, לא מוסרי, שמעודד עבודת השטן. זה לא עזר של ליל נז בעצמו פרסם שהוא יתחיל לשווק נעלי שטן של נייקי, עם כוכב מחומה שמזוהה עם הסטניזם ועם טיפת דם אנושי. נייקי כמובן הכחישו כל קשר ואף אימו בתביעה. אבל יותר מהשטן או אפילו הדם האנושי, מה שהוציא אנשים משלוותם היה משהו אחר. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take משנת 2019, ליל נז אקס, ששמו האמיתי הוא מונטרו למר היל, יצא מהארון. זה היה במסגרת קידום השיר שלו Old Town Road, יחד עם בילי ריי סיירוס, אביה של מיילי. השיר, שילוב יוצא דופן בין היפ-הופ לקאנטרי, שבר שיאי האזנות, זכה בכמה פרסי גרמי, וסימן את ליל נז, אז בן 20, בתור כוכב. היציאה שלו מהארון לצד הצלחת השיר עוררה עדים והוא הפך לאחד הראפרים היחידים שחי באופן גלוי כהומו ואף דיבר על כך בחופשיות ברעיונות. אבל שום דבר שהוא עשה עד כה לא היה דומה לכל מי ביור ניים. זו הפעם הראשונה שבה ראפר מציג מפגן בוטה כל כך של מיניות גברית הומואית בתוך ז'אנר מוזיקלי שבאופן מסורתי לא רק שאינו מקבל אליו הומואים, אלא מאפשר לעיתים קרובות ביטויי הומופוביה גלויים בשירים. ויכול להיות שמדובר באחד הסמנים הראשונים לשינוי. מתחילת דרכה, מוזיקת ההיפ-הופ נחשבה לגברית מאוד. נוטוריוס בי-איי-ג'י, NWA, דוקטור דרה, סנופ דוג, כל אלה ניסחו גבריות מסוג מסוים, אגרסיבית, בריונית אפילו, כזו שמקטינה נשים ומעודדת אלימות כלפיהן. תרבות ההיפ-הופ שצמחה מתוך הרחובות בשכונות של קהילות אפרו-אמריקאיות מוחלשות, הייתה מחוברת באופן מסורתי עם קרבות רחוב, אלימות ונשק, ודמות הראפר הייתה מחוברת עם דמות הגנגסטר. אבל הקשר בין היפ-הופ ובין גבריות שחורה מהסוג שהורגלנו לשמוע עליו בשירים תמון עמוק יותר בהיסטוריה האמריקאית. במשך מאות שנים של עבדות ולינצ'ים, זכותו של האדם השחור על גופו נשללה ממנו. לבעל האחוזה או המתה היה הרישיון לפגוע בו, להרוס אותו. הגוף השחור הפך מותר לכל. הפקר. הסופר והעיתונאי טאנהאסי קוטס כותב על כך בספרו בין העולם וביני, בתרגום זורל מקיאס, כשהוא מהרהר באלימות של הצעירים בשכונת ילדותו. אני נזכר עכשיו בנערים האלו ורואה רק פחד. רואה איך הם מנסים לאזור כוחות כנגד רוחות הרפאים של הימים הרעים ההם, כשהאמון במיסיסיפי נקהל סביב הסבים שלהם כדי להבהיר ואז לגדוע את ענפי הגוף השחור. ראיתי את זה במנהגי המלחמה שלהם, כותב קוטס. הייתי בן 5 לכל היותר כאשר ישבתי על מדרגות החזית של ביתי בשדרת וודברוק וצפיתי בשני נערים ללא חולצות שסבבו זה את זה מקרוב והתנגחו בכתפיים. מאז ואילך ידעתי שקרב רחוב הוא טקס, עם נהלים וקודים שעצם נחיצותם העיד על פגיעותו של הגוף השחור המתבגר. ככל שההיפ-הופ שימש קול של התנגדות לגזענות הלבנה, הוא גם היה הזדמנות ראשונה לשחורים באמריקה לבטא את הגופניות שלהם. מגוף פסיבי, פגיע, כזה שבאופן היסטורי הוחפץ, הושפל ונאנס, האדם השחור החל לקחת בעלות על הגוף שלו, ולבטא את הגופניות והמיניות שלו בצורה בוטה ככל האפשר. קרבות הרב ברחובות ביטו קרב על הגבריות, על הגוף. ואיזו דרך טובה יותר לבטא גבריות חזקה ומלאת און, מאשר להשפיל את כל מי שלא עומד בסטנדרט הגברי המדומיין הזה. נשים כמובן, ומאוחר יותר הומואים, שזכו לאורך השנים לשורה ארוכה של כינויים לא מחמיאים במיוחד. גם ראפרים לבנים שנכנסו לזירה מאוחר יותר, אימצו את הסטנדרטים האלה, ובראשם אמינם, ככל הנראה הראפר עם הטקסטים המיזוגנים וההומופובים ביותר.
Everybody in high school be like, yo, you acting like a fag. Dog, you gay? I used to deal with that when I was in high school. And what happened is, it made me kind of like homophobic.
זה קניה ווסט, שמדבר בראיון מ-2005 על האופן שבו תרבות ההיפ-הופ כמעט טובעת מחבריה להתנהג ולהתבטא באופן הומופובי. למרות שקשה לדמיין את קניה ווסט של היום בתור דמות אחראית ורגישה, הוא היה אחד הראפרים הראשונים שהתבטא באופן גלוי נגד בעיית ההומופוביה במוזיקת ההיפ-הופ. מעניין להבחין שלמרות האמירות ההומופוביות בשירים של ראפרים רבים, כמעט כל אחד מהם הצהיר באופן גלוי שהוא תומך בזכויות להט"ב. חלקם אפילו פעלו למען קידומן. גם החברות המתוקשרת של אמינם עם אלטון ג'ון והדואט המשותף שלהם נראו מפתיעים בהתחשב בטקסטים שלו. למרות הפער הזה, ולמרות שברור שמדובר במידה רבה במשחק, בהעמדת פנים, אי אפשר להתעלם מההשפעה של תרבות הומופובית ונורמות מיזוגניות על בני נוער ואחרים. התגובות הזוהמות של ליל נז מקבל היום על הקליפ שלו, מזכירות לכולנו שזה ממש לא משחק. והיו גם מודלים אחרים, כמו למשל אנדרה 3000 מאוטקאסט, שהציע מעין גבריות מטרוסקסואלי, הרבה פחות אלימה ואגרסיבית. גם הממשק של ההיפ-הופ עם אחותו הקטנה והרכה יותר, מוזיקת ה-R&B, השפיע לטובה. שם דווקא היה מקום לסוג אחר של גבריות, כשהדוגמה המובהקת ביותר היא הזמר דיאנג'לו, שבקליפ שלו ל-How Does It Feel מ-2006, הוא מציג מיניות גברית פגיעה ועדינה, בגוף חשוף ובמילים פתייניות. אבל הזרם המרכזי של ההיפ-הופ נותר במשך עשרות שנים תחרות בין גברים שבה כל אחד מנסה להוכיח שהוא השולט. ואז הגיעו אנשים. לורן היל, מיסי אליוט, ליל קים, איב ומאוחר יותר ניקי מינאז', איגי אזליה וקרדי בי, כל אלה הצליחו להיכנס למרכז הזירה שנחשבה עד סוף שנות ה-90 גברית לחלוטין. אבל בזירה גברית כמו בזירה גברית, מי שרוצה להצליח צריכה לשתף פעולה. ורבות מהן דווקא אימצו את השיח המיזוגני וההומופובי, כמו מיסי אליוט, איגי אזליה וניקי מינאז', או הגנו על אמירות הומופוביות של המטען הגברים. כך למשל קרדי בי הגנה על בן זוגה הראפר אופסט, כשהסתבך עם אמירה בעייתית, וגם ניקי מינאז' יצא להגנת אמינם על שורה הומופובית מתוך דואט משותף. ובכל זאת, הכניסה של נשים לזירה אפשרה סוג אחר של ביטוי מיני וגופני. בדומה לראפרים שטבעו בעלות על גופם בקרבות גבריות, הנשים טבעו בעלות על גופן דרך הפגנת המיניות שלהן. ניקי מינאז', קרדי בי ואחרות ניסחו עבור נשים רבות, ובהמשך לזה גם לקווירים רבים, תשוקות מיניות שעד כה לא קיבלו ביטוי. פתאום הגוף הגברי הפך לכזה שמותר להביט בו, לחשוק בו, ואולי אפילו להחפיץ אותו. קשה לדמיין את ליל נז רוקד על חיקו של השטן בלי שקדמו לו קליפים של ניקי מינאז' או קרדי בי. הכניסה של ראפריות למרכז הבמה לצד קידום זכויות הלהט"ב בארצות הברית וההתקבלות שלהם למיינסטרים עזרו לסלול את הדרך ללא מעט מוזיקאים קווירים שהחלו לצוץ בשנים האחרונות בזירות ההיפ-הופ וה-R&B ולבטא כל מיני סוגים של מיניות. פרנק אושן, מיקי בלנקו, ביג פרידה, ג'יידן סמית, בלאד אורנג' אלה רק חלק מהשמות שזוכים להצלחה גדולה כשכל אחד מהם מציע גבריות נזילה ושונה בדרכה ממודל הגבריות הסטנדרטי שהורגלנו אליו בהיפ-הופ. מה שבעבר היה סוגיה שנמנעים מלדבר עליה הפך לנושא שיחה שכל ראפר נדרש להתעמת איתו בראיונות. ובאמת אפשר לראות איך ראפרים מרכזיים כמו סנופ דוג, ג'יי-זי וגם קניה ווסט ואמינם כאמור, מבטאים עמדה נחרצת נגד מה שעד לפני כמה שנים נחשב לנורמה. ג'יי-זי אגב הקדיש באלבומו האחרון 444 מ-2017 את השיר סמייל לאימו שיצא מהארון בתור לסבי. לצד הקליפ של Call Me By Your Name, פרסם ליל נז מכתב שממוען לעצמו בין ה-14. אני יודע שנשבענו שלא נצא מהארון, הוא כותב. אני יודע שנשבענו למות עם הסוד. אבל זה יפתח דלתות לכל כך הרבה קווירים ויאפשר להם פשוט להתקיים. אבל מה שהופך את כל מביורניים לרגע תרבותי חשוב ומעניין, הוא לא רק ייצוג קווירי, נושא חשוב כשלעצמו, אלא האופן שבו אחת התעשיות התרבותיות המשפיעות והמצליחות בעולם משנה את פניה ואת אחד האבטיפוסים הגברים הבולטים של זמננו, דמות הראפר. בעידן שבו התקינות הפוליטית וגבולותיה עומדים על סדר היום, מעניין לראות ג'אנר מרכזי כל כך שמצליח לאט לאט להתפתח ולשנות את הנורמות שלו. לא דרך מחיקה וניקיון, אלא בניסיון לתיקון תרבותי אמיתי. ניסיון שלא רק שאינו גורע מהמוזיקה או מיכולת הביטוי שלה, אלא אפילו מעודד אותה למתוח את הגבולות שלה. את גבולות השפה, את גבולות הגוף ואת גבולות המיניות, יותר מאי פעם.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
אז אנחנו ממשיכים לעסוק בקליפ של ליל נאס אקס, לכל מי ביור ניים, ועכשיו אנחנו נדבר על מה שנראה שממש מוציא אנשים מדעתם, וזה הייצוג של השטן בקליפ. כמו שאמרנו מקודם, ליל נאס יורד לגיהנום, ושם הוא פוגש את השטן, ורוקד איתו ריקוד מאוד מיני, והורג אותו, ואז יורש את מקומו. וגם כל הסיפור הזה עם הנעליים, נעלי השטן שהוא שיווק, ושם עליהם את הסמל של נייקי, בניגוד למרות שהם לא הסכימו לזה, ובקיצור כל הסיפור הזה לא עזר, ונראה שליל נאס רק נהנה ללבות את האש, הוא מוסיף כל הזמן עוד ועוד אלמנטים שטניים, ונראה שהסיפור הזה הולך להימשך עוד זמן מה. עכשיו, הבחירה של ליל נאס בגיהנום ובשטן היא די ברורה. הוא עומד למשפט על החטאים שלו, על ההומוסקסואליות שלו, והוא נידון לחיי נצח בשאול, אבל הוא לוקח את האיום הזה שמופנה כלפי הומואים, ובכלל כלפי להטאבים, burn in hell, ומנחס אותו מחדש, תובע עליו בעלות, הופך להיות הוא בעצמו. אבל למרות הבעלות הגדולה ממנו, השטן הוא כוכב ותיק בספרות, בקולנוע, בטלוויזיה, במוזיקה. יש לו כל מיני שמות, בעל זבוב, אנטי קרייסט, לוציפר, דיאבלו, סמאל. ולעיתים קרובות יהיה עם קרניים ויהיה לו צחוק כזה. נשמע מוכר? אז איתנו כדי ללמד אותנו על דמות השטן בתרבות, ולהבין למה מתעסקים בו כל כך הרבה, יובל פלוטקין, שהוא עורך מדור הספרות בוויינט וחוקר ספרות עממית. שלום יובל.
היי אלעד, מה נשמע?
בסדר גמור. אז יובל, בעצם השטן בקליפ הזה שאנחנו רואים, זה לא ייצוג חדש, נכון? אנחנו כבר מכירים את הדמות הזאת.
השטן הוא ממש לא ייצוג חדש, והוא ייצוג מאוד מאוד נפוץ, ואני אגיד שאני חושב שזה קשור בדיוק גם לפחד ממנו, שאליו מתלוות משיכה עזה. בעצם את הדמות של השטן בצורה הזאת, של השטן עם השם הזה כדמות, אנחנו יכולים לראות אלפי שנים, ונניח אפשר לראות במקרא, ואני לא אכנס כאן לתלמוד ולמדרשים, שהשטן, המילה הזאת מופיעה לפעמים כרעיון מופשט של איזשהו מכשול או איזשהו אויב, ולפעמים ממש כדמות. ואני חושב שהריבוי הזה, יש בו משהו מאוד מעניין ומאוד מדויק, שמאוד מתאים לפולקלור ולמיתוסים.
הריבוי הזה, כלומר, שהוא מופיע בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים?
בדיוק, ולפעמים יותר מוחשיים ולפעמים יותר מופשטים. כי בסופו של דבר, זה מה שדמויות מיתולוגיות עושות. זה ניסיון לקחת איזשהו רעיון מופשט, איזשהו נושא, ולייצג אותו באמצעות דמות. במיתולוגיה היוונית, אנחנו מכירים את זה אל התאווה או אל המלחמה, ובעצם השטן, שהוא דמות שלוקחת על עצמה תפקיד מאוד גדול, לייצג רעיון מאוד רחב, וזה הרוע.
אז זה מה שהשטן מייצג? הוא מייצג את הרוע המוחלט?
הוא מייצג את הניסיון להחטיא, הוא מייצג, אם אלוהים מייצג נניח, השטן מופיע לצד אלוהים. אפשר לראות את זה גם בדתות גנוסטיות שהיו נפוצות באזור תחילת הספירה באגן הים התיכון, שבעצם היה פיצול בין האל הטוב והאל הרע. השטן הוא מייצג את כל מה שמנוגד לקוליות ולבריאה האלוהית בהיבטים הטובים שלה.
יש פה איזה משהו באמת מעניין, כי כאילו השטן הוא תמיד דמות נוראית, הוא מייצג את כל הרע, את הכל הזה, אבל בסופו של דבר הוא כאילו עובד בשביל אלוהים. כלומר, אלוהים שולח אותו לעשות את כל הדברים הרעים האלה. יש בזה יחס קצת אמביוולנטי כלפי הדבר הזה, לא? אם הוא שליח של האלוהים, אז הוא בטח טוב באיזושהי מידה.
הוא לחלוטין, יש כאן משהו אמביוולנטי, ואם אתה שואל אותי, זה נובע מהיחס האמביוולנטי האנושי לחטא בכלל. אנחנו לא באמת מסוגלים לעשות הפרדה מוחלטת בין הטוב לרע. ובשטן יש משהו ש... באיזשהו מובן, יסלחו לי המאזינים, מושך אותנו.
אז רגע, אז בוא רגע נדבר באמת עליו כדמות. הוא תמיד נראה ככה, העניין הזה של אדום עם קרניים, הרי בקליפ לא אומרים שזה השטן, אבל אנחנו מזהים אותו מיד, כי הוא אדום, והוא עם קרניים, והוא מפחיד. ככה הוא בדרך כלל מוצג, נגיד, בתרבות הפופולרית?
אז אפשר לראות לזה דימויים מאוד מאוד מוקדמים, כבר מהמאה ה-13, אולי אפילו לפני, שהשטן מתחיל לקבל איזשהו גוון אדום, שכנראה קשור לאש, או לעולמות האדמה, וכן הוא מקבל קרניים, באיזשהו שלב הוא מקבל זנב, ואני חושב שהייצוג הכי עכשווי והכלשון הזה שאנחנו גם רואים בפורים,
כן.
לאט לאט זה משהו שהלך והתגבש, והיום למעשה מספיקים לפחות שניים, בוא נגיד, מהמאפיינים האלה, בשביל שידעו שאתה השטן.
ואנחנו מדברים, נגיד, על זה שהוא מקושר כזה לחטא, הוא גם ליצרים, נכון? הוא כאילו מאוד קשור במיניות הרבה פעמים.
נכון, אז זה דבר מאוד מעניין. בעצם, כנראה שזה נובע מזה שחטא קשור בעונג. ובוא נעשה איזשהו קפיצה. למעשה, הדימויים שדיברנו עליהם עד עכשיו, ו... בעניין המיתי והפולקלוריסטי, זה בעצם התרבות העממית. אבל באיזשהו שלב, האומנות לקחה את, כמו שהאומנות עושה הרבה פעמים פולקלור, לקחה את הרעיונות האלה והשתמשה בהם בעצמה. ומה שאני רוצה גם להגיד פה זה שגם אם היום אנחנו חיים בעולם שהוא יותר, אני לא רוצה להגיד בהכרח חילוני, אבל עולם שהוא פחות מיסטי, בוא נגיד בשביל רוב האנשים,
כן.
אני חושב שאנחנו עדיין צריכים את הייצוג הזה, אפילו אם אנחנו כבר לא מאמינים שהשטן באמת קיים ושולט בחיינו, אנחנו עדיין צריכים את הדמות הזאת שמייצגת את החטא. אז היום אנחנו משתמשים בדיוק.
למה אנחנו צריכים אותו בעצם? מה הוא עושה לנו? כאילו, יש איזה כמעט אובססיה אליו, אני חושב כזה, נגיד, הצחוק ששמענו מקודם הוא מה-Powerpuff Girls, אבל זה כאילו שורה ארוכה, של סדרות, של קליפים, שבכולם יש את הייצוג הזה, זה ממש אובססיה שיש לנו כלפיו. מה הוא מייצג? מה התפקיד שלו עבורנו?
אז תראה, אומנות כמו מיתוסים, מה שהיא עושה זה באמצעות סיפורים, באמצעות עלילות, לתאר רעיונות מורכבים. אני חושב שזה איזשהו ניסיון לייצר סדר בעולם, ואני חושב שאפשר לענות על זה בשני דרכים על השאלה שלך, בשתי דרכים. או לומר שבאיזשהו מקום, העולם כל כך מבולגן ואנחנו צריכים ליצור בו איזשהו סדר ויותר קל לייחס את הדברים האלה לשטן מלרוע האנושי, זו נניח אפשרות אחת, ואפשרות השנייה שזה פשוט נחמד שיש לנו דמות כזאת, ואני רוצה להגיד שבהרבה פעמים הייצוג שלה הוא דווקא קומי, ונניח בבנות הפאורפאף אנחנו רואים את השטן, אולי כילדים אנחנו קצת מפחדים ממנו, אבל יש בו גם משהו משעשע. אני חושב גם נניח על מוזיקה, על מיק ג'אגר, על Sympathy for the Devil, שהוא מציג את עצמו בתור השטן.
כן.
ופה אנחנו יכולים באמת לדבר על המקום של השטן באומנות, בתחומים השונים.
כי אולי אנחנו צריכים רגע להגיד, השטן הזה בקליפ של בנות הפאורפאף בסדרה, הוא מוזר, והוא גם, אני נזהר כאן, אבל יש כאן איזושהי מידה של סטייה באופן שבו הוא מוצג. הוא קריפי כזה, הוא לבוש מוזר, הוא מלחשש כזה, יש בו באמת איזשהו אלמנט מיני, ואני מנסה לחשוב עד כמה השטן בקליפ של ליל נז הוא חריג במובן הזה, כי אנחנו רואים הרבה ייצוגים מאוד מיניים של השטן.
אז אני רוצה לקחת את זה עוד שלב, ואני גם אגיד את זה בזהירות כמוך ואולי אפילו יותר, שיש בו משהו בשטן בבנות הפאורפאף קצת קווירי באיזשהו מקום. משהו בצברון המלמלה, במגפיים עם העקבים, בטיפוח שלו, ואני חושב גם על השטן מהסרט של סאות' פארק, סרט שעשה כמובן המון בלגן, ששם השטן, נמצא במערכת יחסים סאדו-מזוכיסטית עם סדאם חוסן, ואגב, באופן מפתיע, סדאם חוסן הוא זה שמתעלל בשטן. ופה, על העניין הזה שקושר בין השטן לבין הומוסקסואליות, אולי אפשר גם להגיד הומופוביה סמויה כלשהי, זה בעיניי מעלה שאלה. והשאלה האם זה באמת איזושהי, בוא נגיד, סוג של הומופוביה או פחד ממיניות כזאת שנתפסת כסוטה בעיני היוצרים, או שזה דווקא לג על הדבר הזה, זה לג על הפחד הזה, וזה ניסיון להגיד, כן, אתם חושבים שהומוסקסואליות זה חטא, אז הנה בכוונה נעשה לכם את השטן כזה.
כלומר, זה אנשים שמגיבים לזה בבעלה, הם כאילו נופלים בפחד הזה, נכון? הם כאילו אומרים, הפחד שלהם מהשטן הוא בעצם הפחד שלהם מהדבר עצמו, מהמיניות הזאת, מההומופוביה. מההומואיות הזאת, משחורות אולי, כלומר מכל מה שמאחורי זה.
לחלוטין. ואני חושב שמה שמופלא בקליפ הזה, זה שאנחנו יכולים לחשוב על הסטניות, ולאו דווקא, בסטניות עצמה יש משהו מושך. לאו דווקא מיני אגב, זה כמו שאנחנו רואים איזושהי כתבה על משהו נורא שקרה, ויש לנו רצון להקליק. יש איזושהי משיכה. אבל בדרך כלל השטן עצמו לא יוצג כדמות מושכת. השטן עצמו אולי הוא סוטה, אולי הוא מיני, אבל אנחנו לא נמשכים לשטן. ובקליפ הזה נעשה הדבר הבלתי אמן, והמשיכה היא לא רק לסטניות, אלא לשטן עצמו. השטן עצמו הופך לאובייקט מיני.
נכון, כן, הוא פרטנר.
ואני חושב שזה חלק... זה חלק ממה שאתה רואה את זה ומתפוצץ לך המוח, ואתה אומר, איך זה יכול להיות? מלבד זה שזה אומן אי-פופ שחור והומוסקסואל מוצהר, שזה כבר משהו שהוא לצערנו עדיין חריג לראות, ואתה צריך שנייה להבין מה אתה רואה, אז עצם ההודעה המפורשת הזאת, אני לא נמשך לאיזה משהו מאורפל שהוא הסטניות, או אני נמשך לשטן עצמו, יש בזה משהו מאוד נועז, מאוד חריג בכל רמה. ואגב, בסיטואציה הזאת, השטן הוא די הפסיבי, והאומן הוא זה שממש מפתה אותו.
נכון, הוא מפתה אותו, והוא גם באמת הורג אותו בסוף, ולוקח ממנו את הכוח שלו, כן, אוקיי?
נכון.
הוא באמת מנצח. טוב, אנחנו עוד נדבר בהמשך התוכנית, יהיה לנו עוד איזה רגע קטן עם השטן, אבל יובל פלוטקין, אני רוצה להגיד לך, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין.
תודה לך, אלעד, ביי ביי.
ביי ביי. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. My girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. My light right from the source, yeah, yeah, that's it. I get the feeling so I'm sure. Hand in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been, oh. Don't be distracted, the one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end. I got my in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah,
that shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. כבר 12 שנה, אחד המוזיקאים הכי מצליחים בעולם הוא ג'סטין ביבר. מי שהתחיל בתור ילד פלא קנדי, עם תספורת קצת מוזרה, אני חושב. הוא כבר לא ממש ילד, הוא בן 27. כן, הוא בן 27, אתם מרגישים סקנים? אני כן. ועכשיו הוא הוציא את האלבום השישי שלו, והשיר ששמענו עכשיו הוא מתוכו, הוא נקרא Peaches. לאלבום קוראים Justice, והוא נפתח בציטוט של מרטין לותר קינג, וגם יש בו קטע שלם, כלומר שיר שלם, שהוא בעצם נאום של מרטין לותר קינג.
I say to you this morning that if you have never found something so dear and so...
לא לגמרי ברור הרפרנס הזה לקינג, ולאיזה צדק שם האלבום מכוון, כשזה בכלל אלבום אהבה לבת זוג שלו היילי, ושירים על זה שאף אחד לא מבין אותו. אז באמת, כצפוי, ביבר חוטף בימים אלה לא מעט ביקורת על העניין הזה, גם מצד מבקרי מוזיקה וגם מצד פעילים פוליטיים, אבל ביתו של מרטין לותר קינג, ברניס, יצאה להגנתו של ביבר ואמרה שהיא שמחה על הציטוטים של אביה, לא משנה באיזה הקשר, וגם על הדרך הודתה לו על התמיכה הנדיבה שלו במרכז קינג, ארגון צדק חברתי שהיא מנהלת. עכשיו, אם או בלי מרטין לותר קינג, בשנים האחרונות ביבר מנסה למצב את עצמו כאומן, אפשר להגיד אומן היפופ או R&B, הוא החרים את טקס פרסי הגרמי האחרון, אחרי שהוא לא קיבל מועמדות בקטגוריית R&B, שזו כמובן קטגוריה שבאופן מסורתי שייכת למוזיקה שחורה. הוא קיבל מועמדויות רק בפופ ובקאנטרי, והוא זכה אפילו בקאנטרי, והוא, במקום לחגוג, הוא העלה תמונה של עצמו, אוכל סלט ולא צופה בטקס, כדי להראות עד כמה לא אכפת לו. כלומר, יש לו ממש איזה עניין אישי עם הדבר הזה. אז בשביל להבין מה הסיפור של ג'סטין ביבר עם תרבות שחורה, איתנו איציק שבת, שהוא מפיק וחוקר תרבות עצמאי. שלום איציק.
אלעד, מה נשמע?
בסדר גמור. איציק, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, זה דבר נהוג שאומן רוצה לבחור באיזה קטגוריה הוא יקבל מועמדות בטקס?
אומנים יכולים לבחור את הקטגוריה בה הם מועמדים, אבל הם חייבים באמת להתאים לקטגוריה, ויש ועדת מומחים כמו האקדמיה לקולנוע בעצם, רק למוזיקה, שמורכבת מעיתונאים, מפיקים, יוצרים, והם בעצם מחליטים האם הז'אנר שאתה בחרת לעצמך הוא מתאים. אז יש כל מיני אנומליות בזכיות עם השנים, למשל אריאנה גרנדה, שהיא די R&B באלבום האחרון של הקודם של הסוויטנר, שהוא ממש מעולה, שהיא זכתה בו בקטגוריית הפופ במקום ב-R&B למשל, ואיגי אזליה גם זכתה על פופ ולא על ראפ למשל. אז זה לא תמיד קולע למה שהאומן מבקש.
מה הסיפור כאן עם האלבום? למה הוא קורא לאלבום ג'סטיס? למה הוא מצטט את מרטין לותר קינג?
טוב, להגיד שזה אומרני זה קצת understatement, ואין ממש קשר, אין ממש קשר למילים שבאלבום. אני לא אצטט כי זה ממש, בוא נגיד שירה גדולה אין שם, אבל הוא, אחרי האלבום הקודם שלו, הוא התראיין לאיזשהו מגזין, והוא אמר שיש הרבה מאוד עוולות, ושהוא רוצה לתקן אותם עם המוזיקה שלו.
כלומר, עוולות פוליטיות נגד שחורים, הכוונה.
כן, בקשר לשוויון כמובן, וכן, במיוחד לגבי שחורים, והוא כן משתמש בסושיאל מדיה, בעיקר באינסטגרם, בשביל בעצם לתמוך בעמדות ובהפגנות של שחורים שהיו בארצות הברית בתקופה האחרונה. אז הוא כן עושה, האם הוא עושה את זה באמצעות האלבום הזה ספציפית חוץ מהציטוטים של מרטין לותר קינג? לא ממש, זה אלבום פופ, אין קשר
למרות שמתארחים בו די הרבה ראפרים, וגם בורנה בוי אני גרם מתארח בו, אבל באופן כללי די מההתחלה היה לו הרבה עניין כזה עם היפופ, עם ראפרים, אפילו בייבי, שזה כאילו הלהיט הראשון שלו, שזה השיר הכי מתקתק והכי חמוד ומרשמלו, היה בו בית של לודקריס. ממש יש לו איזה זיקה למוזיקת ההיפופ.
כן, זה נכון, כי בעצם גם אשר הוא זה שגילה אותו, ובעצם ההפקה הייתה תמיד באיזשהו מקום, כלומר, ההפקה היא כן של מפיקים לבנים בחלק גדול מהמקרים, אבל הוא כן נמשך לכיוון ההיפ-הופ. אני חושב שהוא עשה את זה בשנים האחרונות, באלבומים האחרונים, בעיקר בשביל להתבגר וקצת להתנער מהתדמית של בייבי, אלבום מעולה, דרך אגב, אין לי שום דבר רע להגיד עליו כמובן, אבל הוא רצה להחליף שלב בחיים שלו ולהתחבר לז'אנר שהוא קצת יותר עדכני וקצת יותר מתגמל גם ברמה של ההכרה.
אז בעצם אנחנו מכירים את התהליך הזה שאומנים שפרצו בגיל צעיר עוברים, נגיד מיילי סיירוס, שהם מביאים איזושהי תדמית דיסני כזו מאוד מתקתקה, ואז הם רוצים לעבור היפוך. אז נגיד מיילי סיירוס כמובן היא עשתה את כל השעוריות ומיניות מאוד מופגנת, אז במקרה שלו מה שאתה אומר זה שהוא בעצם בחר במוזיקת ההיפ-הופ שהיא כאילו ההפך מאותו מרשמלו מתקתק שהיה לו כשהוא היה צעיר יותר.
נכון, נכון, הוא בחר בתרבות על כל החבילה, יש לו גם מותג בגדים, לא כזה מצליח, אבל גם הוא הולך על כל הפאקג' של, כמו דרייק למשל, שעושה הרבה מאוד כסף כמותג, אז לשם הוא גם מכוון, הוא בעצם רוצה לעשות, להיות אומן בועט ועכשווי, וההיפ-הופ מאפשר לו לעשות את זה, אם זה מצליח, עושה את זה בעיקר דרך הסגנון לבוש שלו, גם נתקל בכל מיני מהלכים שונים במחלוקת, כמו הוא פרסם תמונה של צמות שהוא קלה לראש שלו, וגם רסטות.
והוא שם בניחוס תרבותי בעצם, על הדברים האלה. שאגב, גם אריאנה גרנדה, צריך להגיד, היא גם הוא אשמה לא פעם בניחוס תרבותי בסביב הקליפים שלה, אבל אתה חושב שיש פה גם איזה עניין כלכלי, כלומר איזושהי הבנה, מעבר להתבגרות שלו, לניסיון שלו להפוך את עצמו למשהו, לאומן יותר רציני, יש כאן איזושהי הבנה אולי שהנתיב הכלכלי שצריך ללכת בו זה היפ-הופ?
אני חושב שכן, היפ-הופ הוא אחד הז'אנרים שבשני העשורים האחרונים הוא בעצם הכי מחדש, הכי עדכני, הכי טרנדי, כולם רוצים להיות R&B, היפ-הופ, האלבומים הכי משפיעים בתקופה האחרונה הם מהכיוון הזה, ולא לדבר על ההכנסה שנלוות לכל הדבר, וגם האומנים הם מאוד מאוד משפיעים, אם זה קניה, אם זה ג'י-זי, וזה בא עם הרבה מאוד כסף. קניה למשל, הוא ערך עם המותג נעליים שלו עכשיו, במשהו כמו 4-5 מיליארד דולר, אז כן, זה מביא הרבה מאוד יוקרה, ולשם אני חושב שהוא מכוון, הוא עדיין לא מצא את המקום שלו, לדעתי, בזירה הזאת.
הזכרת את קניה, אתה יודע, יש כל מיני זירות מתווכות כאלה בין תרבות שחורה לתרבות לבנה, ואני חושב שגם הוא קשור לזה. כלומר, אצל קניה זה קים קרדשיאן, שמשפחת קרדשיאן היא איזה מין באמת סביבה כזו שהיא לא לבנה, כלומר הן כן נחשבות people of color, אבל הן גם לא שחורות, ועדיין הן מוקפות באומני היפ-הופ, הילדים שלהם שחורים כמעט כולם, יש שם את בלק צ'יינה, את קניה, יש שם באמת הרבה, ומייצר שם איזשהו מעבר כזה. גם לג'סטין ביבר יש כאלה חיבורים עם העולמות האלה?
כן, אז כן, חוץ מזה כמובן שהזכרנו את אשר שגילה אותו, אז אחד החברים הטובים של ג'סטין, שגם שיתפתי את הפעולה באלבום הנוכחי, זה ג'יידן סמית, שג'יידן והמשפחה שלו,
ג'יידן סמית זה הבן של וויל סמית, צריך להגיד.
כמובן, אבל הוא כבר שם בפני עצמו, איזה משפיען לא קטן, אבל חבר של ביבר עוד מהסרט קראטה קיד, שהם שרו ביחד שיר,
כן.
והם חברים כבר משהו כמו 11 שנה, וג'יידן כמובן הלך לקריירת היפ-הופ ענפה משלו, הוא חבר מאוד טוב של טיילר דקרייטור, רייסופ רוקי. ג'סטין ביבר התחיל והכיר את הצד הזה, אבל עיקר שיתופי הפעולה שלו עם מהכיוון של חלד, די-ג'יי חלד, צ'אנס דה ראפר וכאלה, הוא אף פעם לא ממש הצליח לעשות היפ-הופ שהוא קריטיקלי אקליימד. כמו
שמקבל ביקורות טובות. תמיד זה קצת, זה נראה כמו ניסיון כזה, נכון? זה תמיד נראה,
זה קצת, כן, קצת כמו לפרסם תמונה שלך עם צמות באינסטגרם, זה עושה לו.
אתה יודע, אני כאילו, אני הסתכלתי הרבה על התגובות שהוא קיבל על כל הסיפור הזה, על העיסוק שלו בפוליטיקה שחורה, גם על עצמות, גם על מרטין לותר קינג, ו אני תוהה עד כמה, אתה יודע, מדברים היום הרבה על ניחוס תרבותי, ובעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק אותו בלק פייס היסטורי שנובע בהכרח מאיזה מקום גזעני כזה, או מקום חקייני, אלא ממקום הרבה יותר טכני, לא? זה כמעט, הוא רוצה להתפרסם, והוא רוצה לעשות כסף. אז זה כמעט הסיבה היחידה שהוא עושה את זה, ממה שאתה אומר.
זה קצת עובר ככה, אני בטוח שיש בו בסוף כוונות טובות, אבל זה מרגיש שהוא יורה לכל הכיוונים עם הכוונות הטובות האלה, והוא כן תומך בקהילה השחורה, אבל לדעתי זה כן בא ממקום שרוצה בסופו של דבר לתגמל אותו. זה בסוף הכיוון שלו, אני חושב.
כן, טוב, באמת הרבה פעמים הטענות על ניחוס תרבותי זה בדיוק זה, זה שלוקחים את התרבות ומנסים להפוך אותה כדי לקחת ממנה משהו, להשיג ממנה משהו, גם אם זה לא ממש מניעים שהם פרופר גזעניים, זה בסופו של דבר מגיע לאותה תוצאה. טוב, אני אגב חושב שזה יופי של אלבום, לא האלבום הכי טוב שלו, אבל זה יופי של אלבום, אז Justice של ג'סטין ביבר, איציק שבא, תודה רבה לך.
בשמחה. תודה אלעד.
Yeah.
כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. שמענו עכשיו את דמי לובטו. לא רק ליל נז רוקד עם השטן, כי בימים אלה משודרת ביוטיוב הסדרה הדוקומנטרית Dancing with the Devil, שמתעדת את השנתיים האחרונות בחייה של הזמרת דמי לובטו, שנתיים שבמהלכן היא הידרדרה לסמים קשים, כמעט מתה ממנת יתר, והיא מתארת שם בסדרה המון המון טראומות. סדרה מאוד מאוד קשה לצפייה. עכשיו, אנחנו רואים בתקופה הזאת הרבה סרטים וסדרות דוקומנטריות על זמרות, על בריטני, על אריאנה גרנדה, על בילי אייליש, ומה שאני רוצה קצת לחקור בסיפור הזה, זה דווקא את הכניסה של יוטיוב לזירה הזאת, לזירה של הסטרימינג, כי גם הסדרה הזו על דמי לובטו עלתה שם, ולפני חצי שנה גם על פאריס הילטון עלתה סדרה, ואנחנו ננסה רגע לפרק את העניין הזה, ולהבין איך בכלל צופים בסרטים ביוטיוב, ומה זה אומר לנו על הסרטים עצמם, איך זה יכול להשפיע על הסרטים עצמם, ואיתנו כדי לדבר על זה עיתונאית ומבקרת התרבות, אנה בורד, שלום אנה.
שלום אלעד, בוקר טוב.
היי, אז אנה, קודם כל, מה חשבת על הסדרה?
תשמע, אני חושב שתיארת את זה במדויק, זה, בינתיים עלו שלושה פרקים של 20 דקות, וזה 20 דקות מרוכזות של כל הטראומה, הסבל, הדברים הכי נוראים שיכולים לקרות לבן אדם, in your face. זה מאוד מאוד מרוכז, וזה, אין מה לעשות, זה קצת כמו לצפות בתאונה, כשאתה לא יכול להסיר את העיניים, ואת צופה בעצם בסרט שהוא לא טוב, זאת אומרת, קולנועית, דוקומנטרית, אין לי יותר מדי מילים חיוביות לומר על זה. זה אמנם, אני חושבת, אולי חלומו הרטוב של כל מי שמראיין, מישהו מפורסם, כי דמי לובטו באמת נותנת שם הכל. תיאור של כל שנייה ושנייה ביום שבו היא לוקחת בעצם מנת יתר של סמים, כולל זה שבעצם הסרט בנוי במילא לפני ואחרי האוברדוז, עם כיתובים, יומיים לפני האוברדוז, שלושה ימים לפני האוברדוז, קצת כמו איזשהו אירוע שקורה, אירוע צפוי, נגיד, שלושה ימים לפני חתונה, או שלושה ימים לפני פתיחת אולימפיאדה.
זה כמעט עשוי כמו כתבה כזו, נכון? אין שם ממש מעשה קולנועי. אין שם ממש...
אין שם בכלל מעשה קולנועי. זה כמו מין כתבה ארוכה שיש בה הרבה טוקינג הדס, שהם הכוריאוגרפית שלה, והחבר הכי טוב שלה, והמנהל שלה, והם כולם מתארים מהזווית שלהם את הרגעים הקשים בקריירה של דמי לובטו, ש... סבלה מהתמכרות לסמים בערך מה שהיא הייתה נערה. זאת אומרת, יש שם איזה משפט בסרט שבו היא אומרת שבגיל 19 היא כבר הייתה כאילו אחרי גמילה. בגיל 19 היא כבר הפסיקה ליטול כאילו סמים ולשתות אלכוהול, וזה נראה כמו מישהי שיושבת מול המצלמה ופשוט אומרת, קחו, אני אתן לכם הכל, אני אספר לכם הכל, הפרעות אכילה וסמים ומערכות יחסים מתעללות והוליווד השוביניסטית ואבא נרקומן שמת בעצמו ממנת יתר.
את יודעת, אני מנסה רגע לחשוב על הזירה שבה הדבר הזה קורה, כי יש משהו ביוטיוב, באופן שבו אנחנו יושבים וצופים ביוטיוב, שהוא מאוד חסר סבלנות. גם עם נטפליקס, כמה שנטפליקס זה מקום שאני לפחות מאבד בו קשב מאוד מהר, זה לפעמים פשוט קורה מול העיניים שלי, ואני יושב שם ומאבד את השליטה בחיי, ופשוט צופה במה שמציעים לי ברצף, נגמר את הסדרה, זה ממשיך לסדרה הבאה, אין שום בעיה. אבל ביוטיוב זה קצת אחרת עובד. אני רואה את הריבוע הזה, מסביבי יש עוד ריבועים, כל הזמן מציעים לי דברים, מציעים לי קליפים, קופצות לי פרסומות על ילדים חולים, קופצות לי הצעות לדברים, בתוך הסרטון עצמו אני יכול ללחוץ על כל מיני דברים. עכשיו אפילו הסרט על פאריס הילטון, This is Paris, שצפיתי בו בחלקו, אני מודה, זה סרט מאוד מאוד מעייף, הוא סרט מאוד ארוך, אבל הוא מחולק למקטעים, וכל נושא מקבל כותרת, ואת יכולה ללכת, אם את רוצה עכשיו לקרוא על הלייפסטייל שלה, על מערכות היחסים שלה, על ההתעללות שלה, כל אחד, יש לו קטגוריה, וזה כמעט כאילו יוטיוב מייצרים איזשהו מנגנון חדש לגמרי לצפייה.
כן, כי אני חושבת שיוטיוב בעצם באים ואומרים, אנחנו רוצים שתישאר, בכל זאת. זאת אומרת, אנחנו כן רוצים שתצפה בסרט על דמי לובטו, למרות שגם אם נניח באמצע הסרט תפסיק לצפות ותעבור למשהו אחר, אנחנו לא מאבדים אותך כלקוח, כי אתה עדיין נשאר ביוטיוב. אבל יכול להיות שבאמת השיטה הזאת, הסטורי טלינג הזה, שבו כל 20 שניות אתה מקבל עוד פצצה על הפנים מהאישה שקוראים לדמי לובטו, שומרת אותך בתוך הסרטון הזה, יכול להיות בגלל האפשרות הזאת לעבור לכל כך הרבה דברים אחרים.
בדיוק, זה כמו הפרסומות האלה זה כמו הפרסומות האלה שאת עוד 5 שניות יכולה לדלג, והם ב5 שניות הראשונות מנסים לדחוס כמה שיותר מידע, רק כדי שלא תמשיך יאללה, אבל האמת שמשהו שאת סתיו תצומת ליבי אליו, שהוא בעיניי הכי מעניין אולי בסיפור הזה, זה שכשמסיימים לצפות בפרק, הוא מפנה אותנו לשיר של דמי לובטו.
נכון, והמעניין פה הוא שנניח ודמי לובטו הייתה באה עם הסיפור שלה לנטפליקס, ואני מניחה שדמי לובטו הייתה יכולה למצוא לעצמה עסקה להפיק את הסרט הזה איפה שהיא הייתה רוצה, ואנחנו גם רואים שבכל, גם בנטפליקס, גם באפל טיווי שם שודר הסרט על בילי אייליש, לאמזון פריים יש, אני לא אקרא לזה סרט כי זה משהו מאוד מאוד מוזר, אבל על ריהנה, זאת אומרת, זה חומר מבוקש, והסיפור שלו הוא סיפור בכל זאת מעניין על כל האלמנטים שציינו, אבל יוטיוב היא מקום שבו אפשר לצרוך גם קליפים, והקליפים האלה יכולים גם לצבור צפיות, וכמוזיקאית יש פה דרך שיווק שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי היא משרתת אותה בתוך הדבר הזה, ואת יודע, בסופו של יום אנחנו יכולים גם ללכת עוד צעד ולהסיק, שסבר להניח שיוטיוב יכולה לעבוד עם האנשים שיודעים לעשות סרטים דוקומנטריים טובים, מבחינה, אתה יודע, נגיד כן. קולנועית, מבחינה אומנותית, זאת אומרת, אני לא מאמינה שיוטיוב עבדו עם האדם הראשון שהם מסעו ואמרו, טוב, זה לא עשוי כל כך טוב קולנועית, אבל יאללה, נשדר את זה בכל מקרה. אנשים שהם אנשים יצירתיים, אנשים שטובים במה שהם עושים, ולכן יכול להיות שאנחנו צופים פה באיזשהו פורמט מעין חדש, שקורא לעצמו דוקו כדי לתת לעצמו את היוקרה, יוטיוב הרי גם מנסה, אני לא יודעת אם זה גם אצלך ככה, אבל כל פעם כשאני נכנסת ליוטיוב לאפליקציה, אז הם מבקשים ממני להירשם בעצם לאפליקציה.
לשירות של המוזיקה, של, כן, כן.
שתמורת תשלום תוכל לאפשר לי גם לצפות בריטות.
אבל את חושבת שבאמת זה ילך לכיוון הזה, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל את חושבת שיוטיוב הולכת, מנסה לפחות לרשת את נטפליקס, שבני נוער וילדים היום אולי יותר מחוברים ליוטיוב מאשר לנטפליקס?
במובן מסוים, יוטיוב פשוט לא צריכה את זה. אם אתה מסתכל על אחוזי צריכה, לפחות בארצות הברית של יוטיוב ונטפליקס בקרב בני נוער, הם די דומים, 30 ומשהו אחוזים, כשיוטיוב קצת מובילה, ויוטיוב יכולה לאפשר לאנשים, במיוחד לבני נוער, הרבה, שכבר רגילים גם לצרוך תוכן בצורה הזאת. אנשים מבוגרים יותר עדיין דבקים בשיטות יותר מסורתיות, צופים בטלוויזיה, מזפזפים, זה משהו שבני נוער לדעתי כבר לא מכירים את המילה הזאת בכלל, וכל מה שהם לא שימו את השיחה והצחיקו על כמה אנחנו זקנים. אבל אני חושבת שבדבר הזה יוטיוב בעצם מאפשרת גם פנייה לקהלים, גם כאילו ציור של עצמה כאיזשהו שחקן קצת יותר איכותי שמפיק בעצמו את התכנים, ולא רק מעין אגרגטור של המון המון סרטים שאנשים, בתוכן שאנשים מעלים בעצמם, והיא פותחת עוד איזשהו ערוץ, עוד איזשהו ניסיון. זה מוצר שכבר עובד טוב, וזאת עוד איזושהי דרך.
כן, טוב, אנחנו נחכה לראות איזה עוד תכנים יגיעו, ואיך זה ישפיע באמת על האופן שבו אנחנו צורכים סרטים. אנה בור, תודה רבה לך.
תודה רבה.
וזהו, אנחנו סיימנו, פופ-אפ, כאן תרבות, תודה לאלכס לויקר, תודה לטכנאי שידור תמיר צוברי, תודה לטל וניג על העריכת הגנום התרבותי, אני אלעד ברנוי. נסיים עם שיר שחוגג היום 20 שנה, מרגישים זקנים שוב, כן? קריסטינה אגילרה, מאיה, פינק, ליל קים, מיסי אליוט, מתוך מולן רוז' ליידי מרמלייד, להתראות.
Getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an enchi-enchi-ya-ya,
come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamula.
time. Come on.
כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.